נמצא איתנו כעת עורך הדין קובי סודרי, שלום.
שלום נתנאל.
שלום וברכה, תראה, משבוע לשבוע סוגיות לא מפסיקות לבעבע, לא צריך להתאמץ יותר מדי כדי להעלות נושאים לדיון, אבל בוא נדבר איתך על מה ששמענו ממש עכשיו, מהשרה סטרוק, החברה בוועדה למינוי שופטים. לדבריה, נעשים מאמצים של ממש, היא הדגישה את זה כמה וכמה פעמים בזוויות שונות, להגיע להסכמות. היא כביכול כמעט נתנה לנו להבין שמינויים בלי הסכמה מקיר לקיר לא באים בחשבון בתקופה הזאת. אתה מרגיש שזה המצב?
תראה, א', אני לא רק שקטונתי בעניין הזה, אני לא מסוגל בכלל להתווכח עם השרה סטרוק, היא נמצאת שם ושומעת ורואה מה קורה, אני לא, אני לכל היותר חי מדיווחים. אני יכול רק להגיד לך גם שאני לגמרי לא מופתע אם זה המצב, מכיוון שהוא לא תלוי רק ימים אלה, לפחות מהניסיון המצטבר שלי בכל מה שקשור לוועדה לבחירת שופטים, זה כמעט תמיד מאז ומעולם היה המצב, כי המבנה של הרכב הוועדה הוא כזה שבסופו של יום הוא הרבה פעמים מחייב הגעה להסכמות כאלה ואחרות.
אני רוצה באמת לגעת במשפט שאתה אמרת. לפעמים הוא מחייב להגיע להסכמות כאלה ואחרות. נראה, אולי זה צירוף המקרים שהתגלגלנו אליהם בשנה וחצי האחרונות, שהקוקטייל הזה של מחאה יחד עם מלחמה יצר מצב שיש פה ועדה שכוחה הוא, תסכים איתי, כוח פרלמנטרי, שמנסה להיות מחוץ לכנסת. זאת אומרת, ועדה שלקחה על עצמה להיות עם הסכמה מוחלטת באיזשהו מקום, בלי להתחשב בכלל ברצון הבוחר, שיטה דמוקרטית, רוב מול מיעוט, סוגיות משפטיות רבות שאנחנו דנו...
לא, אני מתנצל, אבל אני לא יכול להסכים עם התיאור שלך.
אז בוא תנסה...
לא, אני אגיד לך למה. כי צריך להבין מה זה אומר ועדה פרלמנטרית, כשהיא לא פרלמנטרית, אחד, כאשר ההרכב שנקבע לגביה מלכתחילה בחוק, וזה כבר אנחנו מדברים על עשרות בשנים, נועד לשקף היבטים שונים, לא רק... של הייצוג בפרלמנט, ובכוונה לא רק של הייצוג בפרלמנט, אלא גם של מערכות נוספות. זאת אומרת, קודם כל יש לך נציגים של בית המשפט העליון, יש שם שלושה,
כן.
יש לך נציגים של לשכת עורכי הדין, שאמורים לשקף איזשהו פן שהוא בא לאופי מקצועי שנוגע לעורכי הדין, שהוא, אני לא רוצה להגיד ציבור הלקוחות, אבל הוא בוודאי ציבור אנשי המקצוע העיקרי, שמגיע לבתי המשפט, ובהרכב של הפוליטיקאים, בין אם אלה שרים ובין אם אלה חברי כנסת, אמור להיות גם כן איזשהו תמהיל שנותן ביטוי למצב הפרלמנטרי. עכשיו, השיטה אצלנו, בשונה לדוגמה, לא יודע מה, מארצות הברית. אתה יודע, בארצות הברית עושים פריימריז לתובע הכללי, לשופט, השופט או התובע צריכים למצוא חן בעיני הקהילה.
נכון, לפעמים זה ממש ביום הבחירות עצמו. ביום הבחירות עצמו, כשהמצביע הולך לבחור את הנשיא שלו, הוא גם בוחר את השופט שלו.
לא, לא רק זה, אני יכול להגיד לך שאני זוכר שפעם הלכתי לצפות במשפט בארצות הברית, איזשהו תיק, באמת לא איזה משהו יוצא דופן, ובסיום הדיון, השופט ירד מהדוכן, ניגש למושבעים, ונתן לכל אחד מהם סיכה שלו, לקראת הבחירות שיש לגביו. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להגיד מהצד האחד,
נכון.
לא, אתה יכול להגיד מהצד האחד, פנטסטי, הנה, השופט שיבחר זה השופט שמשקף את רצון הבוחר. מהצד השני, אני חושב שזה גם עלול לעורר איזושהי אי-נוחות, שהשופט עלול לרצות למצוא חן.
יש לי איזושהי הרגשה שאצלנו, במדינתנו הקטנה, זה לא ייגמר בסיכה, אבל אני רוצה באמת להפנות את השאלה, נמצא איתנו גם כן עורך דין זיו מאור, שלום לך.
שלום, שלום.
שלום לך ותודה שאתה איתנו. בוא באמת תיגע מהזווית שלך. מהרעיונות שערכנו כאן היום ובכלל מהתקופה האחרונה, הפניתי את השאלה מקודם לעורך דין סודרי, נראה שהוועדה מנסה ממש בכוח להוציא את עצמה קצת מהמשחק הפרלמנטרי. אתה רואה סיכוי שדבר כזה יקרה?
זו ועדה אנטי-דמוקרטית שהיא חרפה, היא קטן על הדמוקרטיה הישראלית. צריך להזכיר, היא אומנם קיימת עשרות בשנים, אבל היא נוסדה מלכתחילה מתוך המטרה הפסולה של להרחיק את החרדים מאפשרות שיהיה שופט חרדי בבית המשפט העליון. כשמדינת ישראל נוסדה, מינו פה שופטים כמו בכל מקום אחר בעולם. שר המשפטים הציע את מועמדים, והכנסת אישרה לאחר שימוע פומבי. אלא שהכנסת אישרה את מועמדתו של השופט פנחס אסרף, שלא רק שהיה חרדי, אלא גם הכריז שהוא מתכוון להטמיע את הדין העברי בפסיקותיו, וכתוצאה מכך, משה זמורה ופנחס רוזן, נשיא בית המשפט העליון הראשון ושר המשפטים הראשון, שינו את השיטה הזו, המציאו את השיטה הייחודית הזו שקיימת בישראל כבר 72 שנה, ולא בכדי אף מדינה אחרת בעולם לא חיכתה אותה. זו שיטה אנטי-דמוקרטית שנועדה להרחיק את רוב הציבור הישראלי ממוקד ההחלטות החשוב הזה שנקרא בית המשפט העליון, והשיטה הזו היא חרפה. זה לא שבאיזה מקום אקזוטי בארצות הברית השופטים מחלקים סיכות. בכל המדינות בעולם, חוץ מישראל והודו, שהיא לא תרומה לכלום בהקשר הזה, פוליטיקאים ממנים שופטים. בדמוקרטיה, פוליטיקאים ממנים שופטים. מדינה שבה פוליטיקאים לא ממנים שופטים, איננה דמוקרטיה. מדינה שבה אנשים שהם לא נבחרים ולא מייצגים את עמדת הציבור, מקבלים את הזכות להכריע הכרעות כל כך יסודיות וגורליות לעם, היא לא דמוקרטיה, זה הכל. מדינה שבה נתח כל כך משמעותי בשלטון מופקד בידי מי שאיננו נבחר, איננה דמוקרטיה. ולכן השיטה הזו היא שיטה אנטי-דמוקרטית, ולא בכדי הכנסת הנבחרת קיבלה מנדט מהציבור, שנתן לה הוראה ברורה לזרוק את השיטה המקולקלת הזאת מהחלון, ולהתחיל כאן עם שיטה דמוקרטית, שבה פוליטיקאים ממנים נבחרי ציבור, מרד השמאל, שהתרגש אלינו בשנה שעברה, מנע את המהלך.
זאת השאלה. זאת השאלה באמת. בסופו של דבר, אני מבלי להיכנס רגע לדיונים ההיסטוריים יותר, כי מקומם חשוב, אפילו יש לומר חשוב מאוד, בסופו של דבר, אחרי שנה של מחאות, העניין נעצר, כמעט נדחה לחלוטין, ואז הגיעה גם המלחמה. בתנאי המגרש הנוכחיים, נקרא לזה, בסדר, במשחק שבו אנחנו נתונים עכשיו, אתה רואה סיכוי שהוועדה הזאת נהפכת לאיזושהי החלאה, כמו שאתה אמרת, בין רוב פרלמנטרי למינויים בהסכמה, להסכמה רחבה אפילו של העם, כדי שמערכת המשפט תוכל לחזור ולמנות שופטים ולא לקרוס תחת העומס, או שאנחנו הולכים חזרה לכאוס?
אז קודם כל צריך לומר בצורה ברורה, מה שעצר את המגמה זה לא המחאות, מה שעצר את המגמה זה המרד. ממשלות נבחרות מקשיבות למחאות, קורות את אוזן ומחליטות מה לעשות, אבל כאשר יש מגמה של סרבנות, כאשר אלופים בכירים בצבא מודיעים לשר הביטחון שהם לא הולכים לשרת, וזה מקפל את הממשלה, זה לא נקרא מחאה, זה נקרא מרד, וזה לא לגיטימי. צריך להשתמש בטרמינולוגיה המדויקת. אשר למה שצפוי לקרות, זה תלוי בנבחרים שלנו. אם הנבחרים שלנו יעזרו אומץ, יחפו את החוק הפלילי על ראשי המרד, יזרקו אותם למקום שלהם בכלא, יוגשו כתבי אישום חמורים נגד מי שאשם בהמרדה, בהסתה, בתעמולה תבוסנית, וככה ידקו את המרד ויצמצמו אותו מחדש לממדים של הסתה, אם הם יגלו את האומץ לעשות את זה, הם בוודאי יגלו את האומץ גם להחזיר את הרפורמה למסלולה ולהחזיר את הדמוקרטיה הישראלית על כנה. אבל מאחר שאנחנו לא רואים שהצד הראשון נעשה, הוא אכיפת החוק נגד העבריינים שמרדו ועודדו סרבנות, אני גם לא רואה איך הם מקדמים את הרפורמה מחדש.
כן, כן, נראה שזה לא משהו שיהיה ודאי לא בתקופה הקרובה. עורך דין סודרי, מילה שלך בנושא הזה, וברשותכם אני אעבור לעוד שאלה אחת.
זה מזלנו שכל מה שעורך דין מאור אמר שלא קורה, גם לא יקרה. ובזכות זה אנחנו נשארים את הדמוקרטיה הלא רעה שהיינו.
דמוקרטיה אנחנו לא.
הדמוקרטיה הלא רעה עד לפני שהתרגשו עלינו הרוחות הרעות של ההפיכה המשטרית, שלמזלנו היו מספיק כוחות בעם, כוחות חיוביים, שהצליחו לבלום את הדבר הזה.
אבל דבר אחד אתה מסכים, אני חושב שפה על עובדות אנחנו לא מתווכחים. זה נכון שרוב מוחלט ממדינות המערב, או אפילו בכלל, ממדינות שאנחנו מנהלים איתם אי אלו קשרים בינלאומיים, אין שיטה כזאת. אין שיטת מינוי שופטים, על זה אנחנו לא מתווכחים. אני מסכים שאם אני עכשיו אהיה בנעליך, אני אנסה להסביר למה אנחנו כאן, בטח אתה תאמר בגלל שאין חוקה למדינת ישראל, בגלל ההרכב הפוליטי המאוד מאוד עדין ובעייתי שלה, יכול להיות. יש בהחלט...
רגע, זו הבנתי, אז איך אנחנו עושים בדיוק את ההשוואה? אנחנו עושים את ההשוואה רק לפי פרמטרים מסוימים שאתה חושב שצריך לעשות לפי המשוואה?
אולי תסכימו...
כי אם תבוא ותגיד לי, יש מדינה... כן. יש מדינה, אני לא משווה לאף אחד, למה אני צריך להשוות?
פה מתחילה הבעיה, אבל כשאין לי מי להשוות, אבל פה
אנחנו... למה? כי פה שאתה, ניכנס... אתה מראיין אותי, אתה מראיין אותי, אז אתה משווה אותי לעורך דין מאור? לא, כל אחד והתכונות שלו, וכל אחד... לא,
ממש לא. בהבעת הדעות, בהבעת הדעות.
התחלת לשאול האם יש... כן, האם יש מדינה...
סליחה, מדינת ישראל היא מדינה עצמאית, ייחודית, שכל המאפיינים שלה עומדים בפני עצמם, אין מדינה אחרת שאני מכיר שיש לה את אותו הרכב מאפיינים כמו שלנו, באמת באין ספור דברים ועניינים, החל מהייחוד היהודי שלנו, עבור במחלוקת שיש כאן עם תושבים פלסטינאים, אם יש להם זכות, אין להם זכות, איזה חלק יש להם מבחינה שלטונית, היבטים ביטחוניים, באמת אין ספור דברים, הרשימה היא ארוכה, מעין כמותה, ולכן אין מה להשוות אותנו לשום מקום אחר. אחד, שניים, אני חושב שבמצב הנתונים שלנו והמאפיינים כמו שהגדרתי אותם, השיטה שאנחנו נמצאים בה כיום היא מה שנקרא האופציה הפחות רעה שיש.
אבל פה, אני נזכר מהמילים שלך אפילו,
רגע, אני רק רוצה להגיד...
עורך דין זיגמור, אני כבר אתן לך להתייחס, אני אומר רק לעורך דין סודרי, פה מתחילה הבעיה, אני חושב שיש לזה אפילו מונח ברפואה, שכשעוסקים במשהו חדש של המדע, או ודאי במקרה שלנו למדע המדיני, נקרא לזה, לפוליטיקה הרשמית, אין מה לומר בעניינו, לפוליטיקה המערבית לפחות, נשאלת השאלה מי יקבע מה כן. כלומר, אם אנחנו נמצאים במצב...
זה אפילו לא יש לחדשנות, זה קשקוש שאנחנו חדשים וייחודיים, אנחנו חדשים וייחודיים בהיבטים מסוימים, וכל מדינה היא חדשנית וייחודית בהיבטים אחרים. אנחנו לדוגמה, אין לנו חוקה, גם לבריטניה וניו זילנד אין חוקה. אנחנו ממנים שופטים בצורה הזאת, גם אוטו ממנה שופטים בצורה הזאת. מדינות כל הזמן מסתכלות אחת על השנייה ומנסות ללמוד. אתה יודע שאנחנו המדינה היחידה בעולם חוץ מאיתנו והולנד שאין בה חבר מושבעים? בכל מדינה דמוקרטית אחרת יש חבר מושבעים. אתה יודע שברוב המדינות הדמוקרטיות, מי שממנה את ראש התביעה זה הציבור, ראש התביעה הוא פוליטיקאי. מדינות שבהן, אנחנו המדינה היחידה שבה הציבור לא ממנה את ראש התביעה, ולראש התביעה יש שיקול דעת. בצרפת לדוגמה, ראש התביעה הוא פקיד, אבל הוא אין לו שיקול דעת, הוא חייב להגיש כתב אישום על כל דבר שהוא רואה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על מדינות אחרות, ואי אפשר להתייחס למשפט המשווה, כאילו זה איזושהי פיקנטריה חסרת ערך. זה חשוב מאוד להבין איפה אנחנו ייחודיים, ולמה אנחנו ייחודיים. עכשיו, לגבי השאלה שלך, מי מחליט בדמוקרטיה, התשובה ברורה, הציבור מחליט, והציבור החליט, בראשון בנובמבר 2022.
הציבור ממש לא החליט.
ההתעממות הזאת לא תתקדם מילימטר. עורך דין סודרי, זה שקר. זה שקר. הציבור החליט, היו בחירות ואתם הפסדתם. היו בחירות ואתם הפסדתם.
רגע, רגע, עורך דין סודרי, שנייה ניתן לעורך דין מאור לסיים במשפט אחד, נשמע אותך עוד משפט ובזה נסיים.
אני רוצה להגיד לך כזה דבר. בפעם הבאה שאתה תגיד שקר על משהו שאני אומר, אני אומר מהשיחה.
אז בלי...
אם אתה רוצה שאני אשתתף בדיון הזה...
בואו ננהל את הדיון, כי אני חייב לציין, לפחות בעיניי, כמי ששומע הרבה דיונים משפטיים, הוא היה מרתק, ובאמת ברמה שיחתית אחרת. עורך דין מאור, בואו נסיים ברשותך במשפט אחד, ואז נשמע את סיכומו של עורך דין סודרי, ובעזרת השם נשמח מאוד שבתוכניות הבאות גם נשמע אתכם יחד. כן.
אין שם פה על אחר לתאר בו את מי שמחריש את העובדה שהציבור הישראלי הכריע ברוב שלא היה כדוגמתו נגד השמאל ונגד ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק. אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. זו דרך היחידה להגדיר את זה. וזו הייתה השאלה הציבורית של הפרק, הציבור נשאל והציבור ענה אחרי ארבע מערכות בחירות שקדמו לכך שבהן ההכרעה לא הייתה חד משמעית, גם על זה אפשר להתווכח. הציבור הכריע, ואז פתאום השמאל קופץ ואומר, לא, 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 מה פתאום הציבור לא הכריע? אז כן, תראו לי ליכודניק אחד שאומר הציבור לא הכריע. יש ליכודניק בין דרך חברי הכנסת של הליכוד שמתקפלים מול המרד, לא על זה אני מדבר. תראו לי חבר כנסת
שאלת ההכרעה.
שיש לו ספק בשאלה אם צריך או לא צריך לשנות את שיטת בחירת השופטים. אחד כזה אין. אז הציבור הכריע.
נשים נקודה בעניין הזה, עורך דין סודרי, משפט ברשותך.
הבחירות ממש לא היו, לא על העניין של הוועדה לבחירת שופטים, בטח לא על העניין של ההפיכה המשטרית. אף אחד לא דיבר על זה ולא הציג את זה באופן הזה כחלק ממצע הבחירות. אחת, לכן שתיים, התוצאות של הבחירות לחלוטין לא שיקפו מגמה כזאת, זאת הייתה יוזמה של שר המשפטים שהגיע כמה חודשים אחרי, ולא בכדי היא לא הצליחה.
אז אני שואל אותך באמת נקודה למחשבה.
אני רק משפט אחד רוצה להגיד בעניין הזה. היו כאן מספיק אנשים טובים שהיו מוכנים לבלום את זה, ודרך אגב, אין פה שום קשר לעניין של השמאל, יש כאן עניין של עשית הטוב והישר, היו פה אנשים מהימין, מהמרכז והשמאל, שכולם התנגדו לדבר הזה,
אבל היוצא, אני רוצה לסיים את זה במשפט. עורך דין סודרי, אבל יוצא מדבריך...
ישראל לדיקטטורה...
לא, לא, אני לא רוצה ללכת לכותרות האלה, כי אנחנו יודעים ש...
מושחתת בשליחותם של אנשים שאחד...
עורך דין סודרי.
רצו למלט כאן מישהו מהליך פלילי שיש נגדו, ולחבור לעוד אנשים שיש להם אינטרסים להפוך את המדינה הזאת למחר.
עורך דין סודרי, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים גם, עורך דין מאור, שמחתי מאוד לשמוע אתכם, אשמח מאוד, יש לנו שאלות לשאול את שניכם, בואו ניפגש כאן בתוכניות הבאות, ואולי הפינה הזאת תהפך לפינה שבה באמת אנחנו יכולים להוות דוגמה לשיח כן ואמיתי. תודה רבה לשניכם.
תודה.
להתראות.